אחרון. אם לא, אז אנחנו, השיעור הזה יהיה רק בשבילנו, והוא לא יצא forever, hold this peace. הפרשת וישב. אז אנחנו רואים שיעקב, אחרי השירות שלו בבית לבן, חוזר, בזה בפרשה הקודמת, חוזר, פוגש את עשיו, סוגרים איזה מעגל שכולל מצד אחד החילוף, או לפחות התחלת החילוף של השם יעקב לשם ישראל, ומצד שני ההשתחוויות של יעקב עם עשיו, שנראה כמו יש עדיין משהו לא סגור. מצד אחד ראינו ששרו של עשיו נותן ליעקב את שם ישראל, אז כמו מודל, אז מהבחינה הזאת המעגל סגור, שהשר של עשיו מודה שיעקב אכן זכאי לברכות. אז זה הצד הסגור. אבל מצד שני, יעקב אומר לעשיו, לך אתה למקומך, אני הולך פה לאט, ונשאר שם משהו בכל זאת פתוח עם כל ההשתחוויות. נראה לי שזה בכוונה. באמת עם עשיו יהיו עוד סיפורים ארוכים לאורך התנ"ך ולאורך תולדות העולם, שרכישת שם ישראל פה היא רק חלק מהסגירת מעגל עם עשיו. אבל חז"ל לפחות יבינו שההתמודדות עם עשיו עוד תלווה אותנו כעם. לעניינים רבנו. עוד אחד מהגיבורים שיצאו מהבית. אז בעצם את פרשת יעקב ועשיו סגרנו, ועכשיו עוברים, מי שעולה על הבמה זה יוסף. יוסף. עולה על הבמה יוסף, ועולה על הבמה גם עברנו דור, והמערכת יחסים בין האחים, אז היא עוברת למגרש של יוסף והאחים. כל דור יש לנו את איזה אחים מנסים להגיע לפתרון. בעתי, אם יש, אז יש שם במדפים, אתה רואה, או במדף הכי עליון מצד ימין, או במדף האחד מתחת, תבדוק אולי יש בראשית. אמורים להיות שניים של בראשית, לא, כאלה עם ליקוטי הלכות. אתה רואה בראשית עם ליקוטי הלכות? פה בצד ימין למעלה? לא, שם זה שמות ויקרא במדבר. למטה אחד בצד ימין. בצד ימין כל החומים האלה, יש שם בראשית? לא זה. לא. זה עם ליקוטי הלכות? שיחקנו אותו. אז
אני חושב על זה שהתורה לא מדבר בכלל על היחסים בין יצחק לבין ישמעאל, נכון?
הם לא כל כך ישירות אחד מול השני. במדרש מסופר קצת שישמעאל היה עושה קטעים ליצחק, אבל לא, הם לא עולים על הבמה אחד מול השני. זה רק הדיונים למי ניתן, זה דיון בין אברהם לשרה, מי יזכה בירושה וכן תגרש, לא תגרש. יעקב ועשיו זה משהו שני. אז כמו יש לנו שני קווים שהולכים בספר בראשית, בכלל בתורה, הקו של היחסים של הקדוש ברוך הוא עם האדם, חטא אדם הראשון, זה העץ הדעת, זה העניינים של הקדוש ברוך הוא מול הבן אדם. ויש לנו עוד ציר שמלווה את כל ספר בראשית, זה הפתרון של קין והבל, הפתרון של האחים. והתורה של סבא שלי מיוסדת על זה שבעצם לשים את הדגש שזה כמעט יותר העיקר. הוא קורא לזה חטא אדם השני. חטא אדם השני הוא יותר השאלה שעומדת על הפרק. מתי, איך נצליח לפתור את הסוגיה של האחים. אז כל דור יש לנו את בין האחים הנוכחיים יש את המחלוקת, את כמעט רצח, את הזה, וגם פה כמעט רצח, ושולחים אותו לבור וזה, אבל בסוף איכשהו בסוף ספר בראשית נצליח להגיע לאיזה פתרון של האחים. אז זה יעקב ויוסף והאחים. ובפשט יכול להיות טוב, קינה ושנאה. בסדר, קנאה ושנאה זה תכונה אנושית, שונאים אחד את השני, ואיך פותרים את זה? אבל קצת בתמימיות, יש קנאה ושנאה בין מי למי ולמה, על מה בדיוק שונאים אחד את השני. בפנימיות מנסים להבין שכל אחד מהאחים הוא, יש לו מהות, הוא מגלה איזה פן של הבן אדם בעולם, והמחלוקת היא שורשית ובין מי הוא. זה לא סתם שהם שונאים אחד את השני כי הם בני אדם, אלא הם שונאים אחד את השני כי הם באמת מגלים דברים מאוד שונים בעולם. הוא זה עניין אחד, הוא זה עניין אחר, ועוד יותר בפנימיות הם מגלים צד מסוים בקדוש ברוך הוא. כל אחד מהאחים דרכו מתגלה בעולם איזה מימד של הקדוש ברוך הוא. קין מגלה משהו בעולם, הבל מגלה משהו בעולם, והמחלוקת ביניהם היא מחלוקת גם רוחנית בעצם. איך מצליחים ליישב את הסתירות בין הפנים השונים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז איפה המגרש שמתאמנים על זה? לעשות שלום בין האחים. כי כל אח הוא מגלה איזה מימד בקדוש ברוך הוא. כמובן מה שאני אומר? נגיד,
כתוב... עשיית שלום, מה המשמעות שלו? זה החיבור בין כמה
פנים? כן. סבא, זכרונו לברכה, הכל זה איחוד המידות. זה לא לשון שלו, זה מופיע בהרבה, אבל זה דגש אצלו. שאנחנו מחפשים לעשות ייחוד המידות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בהרבה צורות, והמטרה שלנו לעשות אותם אחד. שמה ישראל, השם אחד, זה לא רק הכרזה על משהו שקיים, זה פעולה שאני אחראי לעשות אותה בעולם, להצליח לאחד את הצורות השונות שהקדוש ברוך הוא מתגלה, מתגלה בדינים, מתגלה בחסדים, ביום, לילה, זכר, נקבה, מתגלה בכל מיני צורות. עכשיו, איפה אני הכי מתאמן על זה? אני הכי מתאמן על זה בלהצליח לעשות שלום בין בני האדם. כי כל אחד מבני האדם מגלה איזה פרצוף של הקדוש ברוך הוא. ואם אני מצליח לעשות שלום בין בני האדם, בעצם זה אומר שהצלחתי לעשות את השם אחד. אז בעצם שנאת אחים זה צורה של עבודה זרה. אם אני שונא אותו, אני שונא פרצוף מסוים של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר זה גם בזוגיות, זה אותו עניין. שאם אני מצליח לעשות שלום בית עמוק ואחדות בתוך הזה, אז זה גילוי של אחדות השם.
זה גם עבודה זרה אולי שאני שונא אותו, כי זה בניגוד לדעת תורה שזה קו האמצע, שזה כאילו האיחוד בין השניים, שזה כל הזמן כאילו לעשות מהשניים אחד,
שנייה. אז זה אותו עניין, זה מה שאני אומר בדיוק. שהמטרה שלנו זה להצליח לקחת שניים ולעשות אחד, לאחד את ההפכים. והמעשי של איחוד ההפכים זה השלום בין האחים, ובייחוד בין האחים שהם הכי הפוכים אחד מהשני. אז זה יוסף. אז כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצום, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אביו. והאבי יוסף את דיבתם ראה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. ועשה לו כתון נפסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחד. וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. והחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויסיפו עוד שנא אותו. ויאמר אליהם שימונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחבנה לאלומתי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. והסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד. והנה השמש והירח, ותקרבו. אני בקושי שומע את עצמי. אני בקושי שומע את עצמי. הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. ויספר אל אביו ואליך ויגר בו אביו ואומר לו מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ושתחוות לך ארצה. ויקנו בו איך ואביו שמר את הדבר. אז מצד אחד סופר לנו משהו על יוסף שלא נשמע כל כך טוב, זה בזה התורה פותחת. הוא רואה את אחיו בצון והוא מביא דיבה על האחים שלו, כן? הוא רואה נער את בני בינה ובני זלפה נשי אביו, והוא מוציא עליהם דיבה. מה, אין מילה יותר טובה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא. לכאורה זה בדיוק הפוך, הוא מספרים לנו את הסיפור הלא כל כך סימפטי עליו, ואבא שלו אוהב אותו מכל בניו. אם אתם רואים מה זה דיבתם רעה, אומר יוסף, כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו. אז הוא אומר שהיו אוכלים מעבר מן החי, מזלזלים מבני השפחות לקרותם עבדים וחשודים על העריות. וישראל אהב את כל בניו, את יוסף מכל בניו כי בן זקונים לו ועשה לו קטונת פסים. ועכשיו הם רואים שהוא אותו אוהב מכל אחד, שונאים אותו, אבל יכול להיות מאוד שגם יש איזה קייס, אומר דווקא אוהב אותו מכל הבנים, שהוא רק מביא דיבה, מביא דיבה על אחיו. איזה מין בחירה משונה זאת. ועוד רק מחריף את העניין שהוא מספר להם חלום שהמשמעות שלו זה שהוא המלך, כולם משתחוו לי והאלומה שלכם משתחוות אליי, וגם אפילו ברמז אבא ואמא משתחווים אליי, אני המלך. זה רק החריף את הקינה והשנאה. כן.
אני מגלומני קצת.
כן. כן. אז שמה? שם בסוף השתחוו. שמה?
הכל אמת.
אז את כבר רצה איתנו לסוף, לסגירת המעגל, שהכל יתאפר ותראה, והנה באמת השתחוו לו ובאמת הוא היה מלך בשביל זה. אבל פה בינתיים בהתחלה יש משהו מטריד מאוד. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה למלוך עלינו? עוד אתה מספר לי את זה? מילא אתה חולם את זה, אתה מספר לי את זה? ומה זה הבחירה הזאת עוד פעם? עכשיו מאיפה נולדה השנאה בין האחים? תראו בפסוק ד'
בגלל שאבא אהב אותו.
ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. אחר כך תוספת השנאה הייתה בגלל החלומות. אני לא יודע אם הם היו... זהו, זה קצת...
זה כל פעם נוסף על זה.
קודם כל השאלה אם הם יודעים שהוא מוציא עליהם דיבה. זה אחד. אבל נניח שהם כן יודעים, או לא יודעים, לא יודע, אבל הפסוקים שמים את הדגש דווקא על אהבת אביהם מכל אחיו. עצם הבחירה הזאת, היא מביאה את השנאה. אם נגיד... ליעקב לא הייתה העדפה לאהוב מכל בניו, אז לכאורה אין לנו את כל הסיפור של הקינה והשנאה. זה מתחבר לכם לעוד מקומות? מאיפה הגיע? אנחנו אמרנו שאנחנו מנסים לפתור את סוגיית הריב בין האחים והקינה והשנאה. מאיפה הגיע הקינה והשנאה של קין באבל? אותו סיפור. אתה בחרת. מאיפה הגיע הקינה והשנאה של עשיו ביעקב? הוא גם לקח לו את הברכה, אבל עוד יותר מזה, אבא ברך אותו ולא אותי.
יצחק וישמע זה עוד יותר. גם? לא?
שמה?
זה שולח אותו, משלח אותו.
שם, אני חושב, לכאורה בפשט, זה לא התחיל מקינה ושנאה, אלא זה התחיל מזה שאגר...
מקינה של שרה.
שרה... נו, ולא, אבל שם למה זה היה? זה לא בין האחים. זה לא שכתוב שהם כינוס, הייתה שנאה ביניהם ואז היה צריך להפריד, אלא הגרשם בין האמה הזאת הוא בא עוד לפני שקורה משהו ישיר בין עשיו וישמעאל, זה עוד קורה למעלה. בין הזה. אבל מה שאני רוצה להגיד שיש פה משהו, זה שייך לעיגולים והיושר. עיגולים זה כולם שווים. דיברנו מזה פעם. הבחינה, הממד של העיגולים שבו כל הנבראים שווים, כולם שווים, כולם אחד, זה נקרא עיגולים. יושר זה שיש מעלה ומטה, יש מישהו כזה, יש מישהו אחר, יש מושל. למשל, כשאנחנו אומרים אנחנו אומרים במעשה בראשית על האדם וירדו בדת הים ובעוף השמיים וכו', ועבר אלינו את האדם, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה הרומסת על הארץ. מיד, עצם זה שאתה העמדת מישהו בתור מושל על מישהו אחר, מה שאני מנס... זה בעצמו מייצר את הקינה והשנאה. אם אתה לא היית מייצר את ה... יש פה איזה כתרוג פנימי על, על יעקב, ואתה יכול לשמוע גם איזה כתרוג על הקדוש ברוך הוא. בשביל מה אתה מייצר את הברוך הזה? איפה עוד זה קרה? בתורה. נו, מבחן לדוסי. לא, בעתיד. נכון. ממה בא הכתרוג של קורח על משה? הלא כל העדה כולם קדושים. למה תתנסו? מאיפה זה בא? מההמלכה של משה בתור מתווך שהוא ימסור את התורה לעם ישראל. לפני זה לא הייתה לנו בעיה. למה אתה בכלל בוחר? אז מה אתם אומרים? חלק לכולם, קוטונות פסים, למה אתה מחלק לך? מה העניין? עוד פעם, אם אתה קורא רק בממד האנושי, בסדר, הוא אוהב אותו יותר מאחים, סיפור רגיל בתוך משפחה. אבל אנחנו מנסים לקרוא גם וגם, גם לקרוא את זה, בסדר, יש פה בני אדם, אבל גם לקרוא שיש פה מסר יותר כללי, מה, יעקב הוא טיפש, הוא לא יודע מה יקרה אם הוא יעשה את הבחירה הזאת. למה בכלל ייכנס לסיפור הזה?
שצריך מישהו שנבד את האחים.
אז תגיד, כולם תנבטו יחד, מה הבעיה? תעשו החלטות משותפות, תתכנסו, תעשו מקטרת השלום. תחליטו ביחד, מה אתה צריך ל...
כמו שאמרנו, נצליח לעשות את השלום ולחבר בין הפנים השונות לאחד.
אז הנה, אתה לכאורה דופק את זה מראש. אתה ממנה...
לא, אני אומר רק בגלל שאמרנו לפני רגע מה יעשות.
אז אנחנו דיברנו קודם שהמטרה שלנו כנבראים זה לעשות איחוד המידות, לייחד את הפנים השונות של הקדוש ברוך הוא, של המידות האלוקיות בעולם, שזה מתגלה דרך לייחד את בין בני אדם. כששני בני אדם עושים שלום זה גילוי של אחדות השם. כששני אדם בריב אז זה גילוי של פירוד, של ההפך, שזה בחינת עבודה זרה. אבל אתה כמעט מייצר אותה. זה שהקדוש ברוך הוא בוחר באבל ולא בקין, אז מה, תענה לשתי המנחות, אל תענה לשתי המנחות, תגיד אני לא...
אבל בשביל להתגלות, צריך שיהיה הפרדה גם, לפני שאתה מייחד. צריך שתהיה הפרדה, אתה לא יכול לייחד בלי שהייתה הפרדה.
אז זה קודם כל. נכון, בדיוק למדנו היום עם חבר את ההבדלה במעשה בראשית, שזה הבדלה, הבדלה. וההבדל אלוהים בין מים עליונים למים תחתונים. וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. שהייחוד תמיד בא אחרי ההבדלה. אם מדלגים על שלב ההבדלה ומנסים לעשות ייחוד, אז יש כל מיני תוצאות. אחרי יוצא הפוך.
אבל הגדולה היא תמיד של משה ומשה
ונשלה. זהו, זה השאלה עליך. אז תעשה הבדלה, אבל למה אתה צריך מדרגות? זה בסדר, הוא כזה, הוא כזה. אבל פה החידה שלנו זה המדרגות. יש מישהו כביכול יותר טוב, פחות טוב. זה מעלה מטה. בעולם של אין מעלה ומטה. כל הנקודות על העיגול הן במרחק שווה מהמרכז. עולם היושר זה יש את הלמעלה של הסולם והלמטה של הסולם. אז למעלה ולמעלה, למטה ולמטה. מרגע עצם זה שיצרת את היושר, יצרת בלגנים. כביכול פוטנציאל הקינה והשנאה.
אולי בגלל שאמרנו, אם אני הולך אחורה, שלהביא את כל האור הזה ככה, זה יכול לייצר פיצוץ בשיטת המעגלים. אבל אם אתה בונה את זה בהדרגה, וזה מחייב את המדרגות כדי לבנות את זה בהדרגה,
הוא אז מקובל ללוקי כבר, זה וזה.
לא,
זה משהו איזה.
נצחק
כאילו
לחשוב טוב, מה
שזה לא קולטת מהר. אז לאט, נחזור ליסודות. אביעד אומר לנו כבר תשובה של מקובלים. יש שאלה בקבלה, למה צריך את היושר, ומה הקשר של היושר לעיגולים? שלכאורה, למה לא תוריד בשווה לכל המקומות? למה אתה בכלל בונה את המערכת הזאת של קו היושר שבו האור נכנס לאט לאט, ויש מדרגות, ויש תוברה, וזה. אז הוא אומר, יש ממד כביכול, אין ברירה. אתה לא יכול, זה עושה פיצוץ במערכת, עושה שבירת הכלים. כל הנושא של המיוחד בבריאה זה הלאט לאט. זה התהליך. ותהליך יש בו מדרגות. אז כביכול אין ברירה. זה דומה מאוד מה שאתה אומר למה שאמרו עם ישראל. למה בכלל נולד המערכת יחסים הזאת בין משה רבנו לבין העם, שמשה רבנו הוא מדבר עם השם ואז הוא הולך להגיד לעם. זה נולד מזה שהעם בעצמו זיהה שהוא לא יכול לקבל את הגילוי הטוטלי לכולם, שזה היה מה שכביכול הקדוש ברוך הוא מציע להם במתן תורה. אני אדבר עם כל אחד ישירות, כולכם שווים בפניי, כולם שווים בפני האל, וזה אומרים לו, לא, לא יכולים, מתים. הם מזהים בעצמם שזה מדרגה שמקדימה את זמנה, אם כי אפשר להבין שזה היעד הסופי. אבל זה מדרגה שהיא לא יכולה להתקבל. הם מבקשים ממנו, לא, תבנה לנו את מערכת ההדרגה, שמשה רבנו יקבל, והוא יגיד לנו, ואז יהיה לנו רבי, ואנחנו נשאל אותו מה קורה, והוא יסביר לנו. ואז זה רגע מסוכן, רגע מסוכן שמצד אחד הוא מצרח, מצד שני הוא בעצמו הפוטנציאל לקינה והשנאה. זאת אומרת, יכול להיות שגם פה ישראל, יעקב, מבין שצריך בכל אופן בחינה של מישהו שהוא הכהן, או מישהו שהוא המלך, או מישהו שה... ובהרחבה זה כל סוגיית עם ישראל, זה אותו עניין. עצם זה שבנית מודל שעם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה בעצמו ההזמנה לסינה. כתוב במדרש שהר נקרא הר סינה, היא אחת הסיבות שהר סינה נקרא, כי ירדה סינה לאומות העולם. מעצם זה שאתה אמרת, אני נותן לכם תורה ולא להם, מיד אתה הזמנת את הקינה והסינה.
זה מבין ולא מבין כזה, נכון? כי הוא גם בעצמו כועס על זה שהוא אומר לו עם הכוכבים כאילו אנחנו, האמא ואבא, נשתחווה לך, כאילו... כאילו הוא בתהליך של להבין את זה, נראה לי, הוא לא יודע אם הוא לגמרי...
כן, אתה אומר לי, לא, יעקב.
כן.
אוקיי, אז מה בעצם התלונה של יעקב? יעקב אומר, הוא אומר, אחרי החלומות, אחיו אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו. בשלב ראשון, הוא מגלה בחלום הראשון את זה ששאר האחים השתחוו לו. אז אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, תמשול בנו, בפסוק ח'. אחרי זה, בפסוק ט', הוא חולם עוד חלום. עכשיו השמש והירח והכוכבים משתחווים לו. מיד, אבא שלו גואר בו בפסוק י' ויגר בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת בוא נבוא אני ואימך ואחיך שתחוות לך ארצה. אז אתה רואה שהוא מצד שני לא כל כך מרוצה מזה. מה ש אפשר להסביר את זה בהרבה צורות, אני רוצה שגם נספיק ללמוד רבי נתן, אבל נראה לי שיש פה כל הופעה בעולם היא מופיעה בתהליך. אנחנו הרבה פעמים, למרות שבחיים הנורמליים שלנו אנחנו מבינים את זה, בתורה אנחנו קוראים תמיד כמו קריקטורה. יש בנו משהו שמצפה שהתורה תהיה איזה מין לא כמו בחיים, זה מה, לא ברית. ברית זה משהו שמופיע בעולם בצורה הדרגתית. המלוכה, מידת המלוכה מופיעה בעולם בצורה הדרגתית. ה-13 מידות של רחמים מופיעות בתורה בצורה הדרגתית. אז פה אנחנו מדברים על המלוכה והממשלה. המלוכה והממשלה לחי העולמים. מתחיל להופיע הנושא הזה. האמת שהוא התחיל להופיע עוד לפני זה. הוא התחיל להופיע בסוף הפרשה הקודמת, שמי שפוטנציאלית הופיע לנו את המילה מלך בעולם, זה עשיו. דווקא. שזה היה בסוף הפרשה הקודמת, וישלח. פרק למדוו, פסוק למדלף. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלה בן באור וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו תופעה בעולם שהולכת להיקרא מלך. והיא מופיעה בעולם לאט לאט, בדרך כלל כמו כל תופעה, בצורה הגרועה שלה בהתחלה.
זהו, כי בסופו של דבר המלכות היא הייתה מיהודה, כאילו דוד. זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא יוסף זה שקיבל את המלכות. כאילו, תקופה מסוימת, או לא יודעת מה, זה התגלה דרכו, אבל אחרי זה התגלה בצורה אחרת, די, של כרגע היא די מפתיעה, כאילו.
שמה?
לא, כרגע יהודה לא מתבלט כאיזה צעדי כמו יהודה או משהו.
כן. יותר,
כאילו, איזה איך להוכיח את עצמו.
נכון, אז כן, לכאורה יוסף מקבל את זה במקום,
כן.
ויהודה לא שומעים עליו, ורק אחרי זה איכשהו זה מתפתח, היא מדברת על... אבל מצד שני מה שאת אומרת, זה, יש לנו פילוג הממלכה.
נכון.
אז המחלוקת, איזה מין מלך, מה זה מלך, מי יהיה מלך, זה ירוץ איתנו תמיד. וגם בעבודת הנפש זה... צריך לראות שהתנך מספר גם סיפור לאומי ובינלאומי, והוא גם מספר את הופעת מידת המלכות אצלי. ובהתחלה מידת המלכות מופיעה בבחינת עשיו, שזה נקרא בקבלה אנא אמלוך, שעושה שבירת הכלים. אני אמלוך ולא האחרים, זה הסיבה לשבירת הכלים, שכל ספירה אמרה אנא אמלוך, אני אמלוך.
מגיע
אבקים? אני ולא האחרים. אני מולכת. ואז יש שבירת הכלים שנובעת מזה שכל ספירה היא אומרת אני אמלוך ולכן היא לא יכולה להיות בחיבור או בנתינה או בהשפעה לשאר הספירות. אני אמלוך. זה יכול להיות גם אני אמלוך ולא הקדוש ברוך הוא. כן?
אבל יוסף לא אומר את אותו דבר?
זה מה שאני מנסה להגיד. שפה מתחיל להופיע עניין המלוכה. אז בכתבי הארי הסיפור של מלכי עשיו שכל אחד מולך ומת זה ברומז לתהליך עליון שקרה שנקרא שבירת הכלים, שהוא קורה גם אצלנו. שבירת הכלים זה בהתחלה מופיעה מידת המלוכה, היא עושה שבירות. לא יוצא מזה משהו טוב.
שבעה מלכים זה?
כן. כן. Okay. עכשיו, פה פתאום מופיע לנו יוסף על פני הקרקע. הוא לא אומר מלך, אבל האחים הם מבינים על מה הוא מדבר בחלום שלו ואומרים, מלך, מלך, תשכח מזה. אז אפשר להבין כמה דברים. או שהם אומרים, סליחה, מה פתאום מלך? כל העדה כולם קדושים. איפה בא לך? למה אתה ממציא לנו את המושג הזה של מלך? אתה תכניס לנו את כל הקינה והשנאה במשפחה. אם אתה היית זורם עם העניין של כולנו כאחד, פותרים את הסיפור. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שגם אם תגיד שהמלך אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא בטוחים שהצורה שכרגע זה מופיע, זה הצורה המתוקנת. אולי זה הצורה המקולקלת, ואז זה חורבן עולם. אם המלך... הוא מלך מהצורה של של השליטה של השליטה אז זה קטסטרופה אני מאוד לא רוצה דבר כזה עכשיו הריב מי יהיה מלך זה בעצם הריב איזה בחינה במהות איזה תפיסת עולם איזה בחינה אלוקית אתה יכול להגיד זה בכמה צורות היא הבכור מי מקבל את הבכורה זה אותו עניין עכשיו, נגיד, לא יודע מה, אתה באיזה עבודה, ומי יהיה הבוס הבא? אז זה לא רק אגו טריפ, יש גם עניין של באמת מה, מי הכי מתאים, איזה בן אדם שהוא מביא איזה נוכחות, איזה יכולת, איזה מי הבוס? זה לא רק אגו טריפים. באמת, יש דבר שהוא טוב למקום, יש דבר שהוא לא טוב למקום, יש דבר שעדיף שהוא יהיה מספר 2, לא מספר 1. יש. אז הוא אומר לנו ככה. בואו נראה בליקוטי הלכות איך הוא מבין את פשר המחלוקת. תראו בפרק, בעמוד שינון וב. עכשיו, קודם כל, את עצם העניין הזה שהופעת המלכות זה לא דבר כל כך פשוט להסכים לו, כי הוא מביא הרבה קלקולים. אם יוסף אומר וגם אבא ואמא השתחוו אליי, זה מאגו טריפ. האם יש בכלל מצב שמלך מולך בלי אגו טריפ? יש דבר כזה, מלכות בלי אגו טריפ? זה הבירור של מלכות בית דוד, זה הבירור האם אפשר להיות מלך בלי אגו טריפ. או בוא נלך עם זה עוד צעד. למה אנחנו כל כך מסתבכים עם סוגיית ישראל והאומות? כי אנחנו לא כל כך נראה לנו מבינים מה זה מצב שאתה ממלכת כהנים וגוי קדוש וזה לא אגו טריפ. זה מתחבר אצלנו כאחד, זה לא ברור לנו שיש מצב כזה שאני כהן לשאר האומות ואני זה ואני 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 וזה לא אגו טריפ. אני לא רוצים את זה, אז מה יעזוב אותי? או מי שיש לו אגו טריפ אומר בטח. הוא אף על הרעיון הזה. מי שלא אוהב אגו טריפים, אז הוא אומר, מה עכשיו זה? בוא, כולנו נבראים של השם אחד. תסבוך אותי מסביב לדבר הזה. האם יש מצב למלוך עלינו בצורה שהיא מטיבה עם הנבראים? לא בגלל שאני מעניין אותי להיות איזה בוס של מישהו. להיות אבא. מי אני שאני אגיד לו, אני אגיד לו, אני לא אגיד לו, כאילו... זה גם כן שאלות כאלה. אז אתה, מלך זה, מה זה, מה זה בדיוק להיות המלך של הבית? היום בתרבות יש ערעור קצת על הדבר הזה. מי אני שמה, אני אגיד לו, תקשיב לו, תלך איתו, הוא יודע. זה אותם דיונים בעצם.
באמת להגיד שעם סגולה זה כאילו יותר טוב.
זה השאלה. זה השאלה.
זה לא כמו אבא.
יותר אחראי.
טוב, בסדר, לא חייבים שהדוגמאות הן לגמרי שוות, אבל זה גם, או אח בכור בתורה העניינים, זה תן לו פעמיים, הבן צריך לכבד את האח הבכור שלו, כמו אבא ואמא. אבל בסדר, בוא נלך רגע לישראל והאומות, שפה מתחיל להתבשל לנו הכיוון הזה, גם בתוך עם ישראל יש את המחלוקת הפנימית הזאת. מה זה המצב של אהב אותו מכל אחיו? אז מה, אז הוא יותר טוב מאיתנו? אתה יותר אוהב אותו? אז אנחנו מה? וגם, נניח שהוא אוהב אותך ונתן לך את כתונת הפסים. לאן זה ילך העסק הזה של כתונת הפסים? מה אתה הולך לעשות עם זה? כאילו, תסתרר עלינו גם מסתרר? אז עכשיו אתה תגיד לנו מה לעשות? אתה תגיד שאתה יותר טוב מאיתנו? אתה תגיד שאנחנו תמאים ו... לא כדאי לגעת בנו, מה, לאן תלך? וברגע שזה יהיה ברור לנו, הנקודה הזאת גם באישי, אז יהיה ברור לנו גם בלאומי. זה נושא לא פתור.
אז אם יש למשל איזשהו צדיק שדרכו עובר שפע לקבוצה שלמה של אנשים, אז מה זה אומר שהוא צריך להיות באיזשהו אגו טריפ, שכאילו לא, הוא בהכרח יגיע לאיזשהו מצב של אגו טריפ, כי זה הפוך על הפוך, כי אם הוא היה
באגו טריפ, בחדשות.
אז דרכו לא היה עובר שפע. לא היה עובר באמת שפע דרכו, כי זה כאילו חוסם אותו בתור צינור השפע. אז
זה בדיוק, כאילו... מסתכל בחדשות.
לא, אם זה מדליק לו את הנורה של אגו טריפ, והוא זורק את הכל ולא מעביר דרך עצמו שפע, אז הוא כאילו לא...
זה הסכנה מהצד השני.
עכשיו, זה הצד השני, אבל אם הוא... כאן, זה יודע לעשות ההפרדה, וכך גם הדיון הזה הוא גם דיון בנפש שלנו, כאילו אז אתה, בזכות הדיון הזה, תבין בעצם שזה ניתן להפרדה, ואז אתה נותן לשפע לעבור, ואתה לא נהיה...
אז זה לא.
אם אני חוזר ליוסף...
ענף לכל אדם, הוא היה...
מנהיג
שלנו, כן?
מה אתה אומר?
אם אני חוזר ליוסף, יש שאלה למה הוא אמר את זה בכלל.
נכון.
יכול להיות שהחולם את החלומות האלה.
תשתוב.
נושנים עם העניין, כן? ותצבור, לאט לאט תוביל, תעניק, קצת כן. בצניעות, קצת... יש משהו בזה שהוא הכריז את זה.
כן.
כן? זה, זה, זה גם יצר בלגן.
אז, או... אז החידוש שיוצא לי ממה שאתה אומר, זה קשור למה שנעמה אומרת, אם זה היה מנהיגות שצומחת מהשטח, זה דבר אחד. אבל זה מונחת. אבא אוהב אותו, נתן לו את קטנות הפסים, הוא מודיע לכולם, אני עם נבחר, ושלום על ישראל. מה, תגיד, מאיפה באת בכלל? ודווקא באמת דוד, איך המלכות שלו צומחת. כן, נכון שממליכים אותו, בפתיחה ממליכים אותו, אבל בעצם, בעצם, הוא ממש מההשפטות.
עם ישראל, אכל חצץ בתרתי משמע במצרים. בא, הוא אנדרדוג. הוא בא כעבד, הביא את השחרור לעולם, הלך במדבר, אמר פה את שלב, לא...
אז באמת, לא לפי מה שאתם אומרים...
לא קיבל את זה ככה על מגע של
כסף. לפי מה שאתם אומרים, גם יוסף עשה סיבוב כזה.
כן, הוא היה צריך פה לבור.
הוא עשה סיבוב, יוסף בסוף עשה סיבוב כזה. בסוף רצית שהוא יצמח מהשפטות, הוא צמח. כן, ואז אולי באמת יש קייס. כאן זה עוד... זה עוד, הנתונים עולים על השטח, אבל לפני התהליך, לפני הסיבוב, אז זה לא פלא שזה עושה בלגן. זה עוד גולמי מדי.
אבל התהליך הוא לא רק של יוסף, הוא גם של יעקב. גם לאהוב אותו בצורה מאוד ברורה, לא סתם להעדיף, לא סתם להבין את הייחודיות שיש לבן שלו. כן. זה לא, זה כאילו אשכרה לאהוב אותו.
הבנתי.
ונראה לי שבהמשך לא, זה לא נאמר, אחרי שהוא פוגש אותו, כשהוא מלך, זה לא נאמר העניין הזה של... אתה הבן שאהבתי תמיד.
כן.
מין כאילו דרמה.
למה כותונת?
למה גמלים?
לא, לא, באמת, למה כותונת?
שאלה טובה, לא, באמת שאלה טובה.
שמאיר הראל שר על זה, אז אני מבין, עליו השלום.
שמה?
שזה בדיוק מה שאתה אומר. עכשיו פתאום אתה חיברת לי, הבנתי על מה הוא מדבר.
שמה?
מדבר שם על הקיבוץ גלויות, הוא מדמה את הכותונת לקיבוץ גלויות שהולך פה.
כן.
ועל איך זה...
זה שיר זרה?
או כותונת פסים שלי, כל פס ביקורר, שהביאו את כל המנה את הסבר, כל פס רוצה לקלף לי, זה טעוי. זה מר הראל כתב.
טוב, יורדים הרבה חידושים.
כן.
יורדים הרבה חידושים, אבל אני רואה...
הוא מרגש מאוד. הוא מר הראל, הוא מזכר.
כן. אז בוא לא, יש לי עכשיו עולה לי איזה חידוש בעקבות מה שאתה מדבר, אבל אני רוצה שנספיק קצת לראות בפנים, שיהיה לנו, אתה יודע, נשלם את הקופון שאנחנו לומדים תורתו של רבי נחמן. אז בוא נראה, אלה תולדות יעקב יוסף בית, פסוק בית. הנה עניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין התקרבות הנפשות הרחוקות מאוד מאוד שאין ראוי מן הדין לקרבן. שבית שמאי אומרים פוחד והולך, זה גם הולך לנו לחנוכה, להעלים האור מהן שלא התקרבו, ובית הלל אומרים מוסיף והולך. כי צריכים לעשות כלים וצמצומים כאלה, באופן שיוכלו להעיר גם בהם אורו יתברך, כדי שיתקרבו גם הם. אז הוא מסביר עקרונית, מה זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. וזה מופיע בתוך הסיפורים של איך הם התייחסו לגר שבא להתגייר. אז כשהגר הראה שאלות שמראות שהוא לא רוצה להתקרב, יש לו אינטרסים, יש לו כל מיני, אז בית שמאי דוחף אותו מהחדר. הלל לא מכניס אותו בכל זאת. אז הוא אומר, השאלה זה איך מקרבים נפשות רחוקות. רחוקות כל אחד בלשונו. אנשים שהסתבכו, התגלגלו לאיפה שהתגלגלו, איך מקרבים אותם? מן הדין, אין ראוי לקרבן. יש מידת הדין בעולם, מידת הדין אומרת, אתה רחוק, תשאר בחוץ, מה אתה רוצה ממני? תאסוף את עצמך ותיכנס. היה מחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע על בית המדרש. אז נדמה לי רבן גמליאל אמר, תלמיד שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. אם הבחוץ שלך לא כמו הבשים שלך, אל תיכנס בכלל ללמוד תורה. רבי יהושע אומר לנו, אז איך הם ילמדו, מה יהיה? זה מעגל סבא, אבל לא, מה אכפת לי, מה יהיה? הם לא יכולים להיכנס, זה קטסטרופה, ילמדו תורה, זה רק יעשה אותם יותר גרועים. עכשיו את כל הקלקולים שלהם הם ילבישו על התורה ויעשו מזה קטות. אז תשאיר אותו בחוץ, שיפתור את העניינים שלו, כשהוא רציני, שייכנס. זה המחלוקת. מן הדין, באמת, שלא ייכנס.
הבעל שם טוב שבר את זה.
שבית שמאי אומרים, פוחת והולך להעלים האור מהן שלא יתקרבו. אז הוא אומר, זה גם בחנוכה, למה פוחת והולך? זה רמז לזה שאתה תצמצם את האור ותפחית ואל תוריד אותו. ואגב, הקדוש ברוך הוא כתוב במדרש על מעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא ברמה מסוימת הסכים עם זה, שהיה בתחילה האור מאיר מסוף העולם ועד סופו, ראה הקדוש ברוך הוא שאינו כדאי לרשעים, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. מה זאת אומרת? שאור זה לא טוב לרשעים. אז המהלך הנכון והבריא זה תצמצם את האור שלא יהיה להם.
איך זה מתחבר לסיפור רגע?
חכה, תכף נגיע, נגיע. ובית הלל אומרים מוסיף והולך, כי צריכים לעשות כלים וצמצומים כאלה באופן שיוכלו להעיר גם בהם. אז בית הלל אומרים לא, הג'וב שלך זה לשבור את הראש, איך אתה עושה צמצומים כאלה לאור, שכל בן אדם, גם אם הוא נמצא במקום קטסטרופלי, הוא מוצא מזה סולם איך להתקרב. באופן שיוכלו להעיר גם בהם אורו יתברך כדי שיתקרבו גם הם. הנה מחלוקת הזאת, זאת בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקרב נפשות הרחוקים להשם יתברך. הוא אומר שבכל דור יש צדיקים שלוקחים על עצמם להביא את האנשים שרחוקים פנימה. והצדיקים האלה תמיד מתעוררת עליהם מחלוקת, שהם עושים קלקולים. הרב שלמה קרליבך כזה. הוא עשה, מי, מה, איך אתה זה, איך אתה מסתובב, איך אתה מתנהג, איך אתה נראה. והוא מוסר את נפשו, אומר האנשים האלה בוודסטוק, שם אני יכול להביא אותם. אז הוא אומר, ככה זה תמיד. כל דור יש את המחלוקת הזאת, היא חוזרת על עצמה, כי תמיד בכל דור יש אנשים שהם בחוץ ואנשים שהם בפנים. ויש את הצדיקים שמקבלים אל עצמם, עיקר הג'וב זה להביא את האלה שהם בחוץ. אני חושב שזה הבחינה של אהרון הכהן, שהוא יושב עם עם ישראל ועושה איתם את העגל. הוא אומר לו, מה אתה עושה? הבאת על העם הזה חטא גדול. הוא שם איתם, מה אתה רוצה? מה זה? אתה רוצה שאני אגיד לו בפאב אחי, בוא תניח תפילין? הוא אומר, תן לי לרקוד איתו, עושה איתו מסיבה. נראה אחר כך.
הוא חושב שזה כאילו לטובה?
מי?
אהרון? לא, כאילו,
לפי מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה היה אסטרטגיה שלו. כתוב גם ברשי שם, שהוא ניסה ללכת איתם, אבל עם רוח זמן, הוא אמר, אני אגיד להם מחר, אני אגיד להם זה, ואיכשהו משה כבר יחזור ונצא מזה. אני איתם, אבל אני לא אומר, אם ככה, תחפשו את החברים שלכם, אני עולה למשה. אומר, אני פה איתם, ונראה איך אני יכול לעשות כדי שהם לא ייפלו לפח. בסוף הוא עושה איתם את העגל. אז הוא אומר, הנה עם המחלוק הזאת, זה. שמה?
עם אהרון הכהן, אז זה הבנים שלו נשרפו.
לא, זה הבנים שלו, אבל השאלה אם זה בגלל זה. לא יודע, לא כתוב שזה בגלל זה, אבל אולי. זהו בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקרב נפשות הרחוקים לשם יתברך, שרבים מאוד קמים עליהם, וגם רבים מגדולי הצדיקים חולקים עליהם. מחמת שמידת הדין מתלבש בהם. זאת אומרת, המחלוקת הפנימית היא שמתעוררת בין הצדיקים האלה לצדיקים אחרים, שהם גם צדיקים, אבל יש להם שיטה אחרת. הוא אומר, זה בגלל שמתלבשת מידת הדין בצדיקים האחרים, והם טוענים כלפי אותו צדיק שזה הג'וב שלו, הוא יורד להביא את הרחוקים. על ידי זה נכנס בליבם תינה עד שנדמה להם כאילו אינו מתנהג כראוי וחולקים עליו. כאשר כבר היה לעולמים ברוב הדורות, הם חושבים שאיך זה נראה מבחוץ. זה לא פשוט. אתה בסוף הסיפור בדרך כלל אתה מבין מי הוא היה ואיך הוא היה. אבל בהתחלה, מה הוא הסתובב איתם? אולי הוא גם כן בא לו קצת. תבין מה, למה אתה עושים בית יהודי בהודו. בסדר? בא לך להיות בהודו, מה אתה חקרב נפשות, איזה, בא לך להיות בהודו, צלוד, ומה אתה מספר סיפורים. אז וגם יותר רחוק, מה הוא הולך להסתובב, אז זה שאלה מה יצא מהסיפור הזה. אתה תקרב, וגם הרבה פעמים הצדיקים האלה שעוסקים לקרב נפשות, הם צריכים להתפשר על כל מיני דברים, שלא יודע מה, אתה הולך לעבוד באיזה הוסטל עם נערים, לא יודע מה. אז כשאתה הולך להיות איתם ולעזור להם להתקרב, אתה צריך לספוג כל מיני דברים שבמצב מתוקן אתה לא היית לא רוצה להגיד, לא רוצה להתנהג, לא רוצה להסתובב. אבל אם אתה מנסה, אתה יורד לשם כאילו, אני לא מתערבב עם העניינים שלכם, אז אין כלום שם, נכון? אז זה לא ברור מה יצא מזה, אתה תלך להסתובב איתם, אתה תחזור כמוהם. ת, אתה תזיק להם, אתה גם מלביש להם את את האור בצורות שבעצם עושות קלקולים, אתה מתפשר על דברים שאסור להתפשר עליהם, לא יודע מה. יש היום כל מיני מוסדות חינוכיים, מוסדות שלוקחים אנשים שהם מרותים בתוך הסמים, בתוך הזה. אז אתה לא יכול להגיד לו, סליחה, אצלנו אין, נכון? אז מה, אתה יושב איתו, אתה נותן לגיטימציה לזה? זה כל המחלוקת הזאת על מקרבי הרחוקים. אז הצדיקים האחרים אומרים, מקטרגים עליו, ואומרים, זה, אתה עושה משהו לא בסדר, אל תספר לי שאתה הולך להביא, זה לא, אין, לא ככה עובדים. גם עוד קשור לחוכמת הקבלה, שהרבה פעמים משתמשים, הצדיקים שעוסקים לקרב מקומות רחוקים, הם משתמשים בפנימיות התורה כדי למצוא את הטוב בתוך הדברים המקולקלים. עכשיו, כשאתה מתחיל ללכת בכיוון הזה, של למצוא את הטוב בתוך הדברים המקולקלים, עוד מעט היו כבר כתות שהגיעו לשם, שהכל באמת התהפך. כן? מי יכול להביא את הרחוקים? מי שמוצא בהם את האור, ואפילו הוא רואה שיש בהם אור יותר גדול. אבל באיזשהו שלב, לפעמים, אז יאללה, אז באמת זה יותר טוב ככה. כן, אז זה מה שאומרים לו, אתה הולך על חבל דק, זה לא... וחולקים עליו כבר, אשר כבר היה לעולמים ברוב הדורות. יוסף הוא נהיה הפרטנר של מלך מצרים אחר כך. אומר לו, בוא, אני אלמד אותך, בוא תעשה ככה עם הממלכה, בוא. אז יהודה אומר לו, כי כמוך כפרו, מה נשאר ממך? נהיה את הפרעון, אתה יוסף, אתה עשית, לא אפרטהייד, עשית שם נדידת עמים, שם הוצאת את כול, קנית את כל האומה המצרית לפרעו, העברת את כולם, עשית גלות פנימית בתוך מצרים. מה נשאר ממך? אתה עוד זוכר מאיפה באת בכלל? נהיה את הפרעון משוכלל. אז חולקים עליו. ובפרט בימינו בעקבות דמשיחה שנתרבה הקטגוריה בין התלמידי חכמים מאוד וביותר על רבנו הגדול והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה. על אשר מסר נפשו מנגד ועשה כל ימיו לרחם על ישראל על כל הרחוקים לקרבם להשם ידבר. כן. אז אומר הרבי שלי, זה רבי נתן מדבר, הוא אומר למה קטרגו עליו כל כך? כי כל מה שהתורה שלו מדברת, כל מה שהוא עסוק, זה איך מרימים מקומות רחוקים. זה גם בעבודה האישית. למשל, כשאתה עושה עבודה פנימית, שאתה דן את עצמך לקו זכות ומוצא טוב בכל הזה, אז יש לנו הרבה פעמים פחד מהעבודה הזאת, כי כאילו אני נותן לגיטימציה לחלקים לא יפים אצלי. בלשון של ימים הזה, הקטרוג שלנו על קבלה עצמית. אני יכול להגיד לכם, שאני מסתובב קצת ומנסה ללמד אנשים את היסוד של קבלה עצמית, וואי, איזה קטרוגים יש על זה? איזה קטרוגים, מה אתה אומר, איך מתקדם, מה יהיה, מה זה, מה יהיה שם, כאילו. אם אתה הולך עם חסדים, אתה נותן לגיטימציה, כביכול, למקומות לא טובים. אז, והוא, רבי נחמן, כל הספר משיבת נפש, כולו זה איך אתה מסובב לטוב כל המקומות הכי שבורים. אז הוא אומר, על זה הוא מסר את נפשו בייחוד. יש לו הרבה דברים בתורה שלו, אבל הוא אומר, תדע לך, שעיקר הנקודה שהוא מסר את נפשו זה ללמד זכות על אנשים ועל המצבים בתוכנו ועל זה, על כל המצבים הנמוכים בעולם. אז הם אמרו לו, לא טוב, לא דרך. ומה שרבי נתן אומר זה בגלל זה שנו אותו כל כך. כי הוא אומר שכל פעם שיש איזה מישהו שעושה את העבודה הזאת, אז בדורו חולקים עליו מאוד.
זה בדור שלנו.
כל אחד יפרש כחוכמתו. לא יודע. אז יוסף הוא בחינה, וזה בחינת מחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק. פה אנחנו חוזרים לענייננו. כי יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק לקרב נפשות להשם יתברך, על ידי שמוסיף והולך האור בכל יום. כי עושה בכל פעם צמצומים וכלים נפלאים, באופן שיוכלו להתקרב כל מי שירצה בעולם.
יוסף זה ש... מצדיק שיורד למטה לנו?
כן, ככה הוא מסביר.
ירד לבור גם, ירד לבור גם איזשהו שלב.
מאיפה הוא מביא את זה בפשט, זה עוד שאלה.
הוא היה נראה לי כזה מרוחק. כאילו דווקא יהודה, דוד,
הוא
כזה יותר...
הם בעם. לא, זה בהפוך על הפוך. זה קצת בהפוך על הפוך, אני חושב. כי לכאורה, מי זה זה שהוא נופל בתוך הבור וקם ממנו וזה? זה דוד, וזה יהודה, צדיקה ממני, והוא כן. דווקא מכיר את הזה. ויוסף הוא לכאורה, בתמונה הזה, הוא שדווקא לא נופל. אבל מי יכול, אני לא יודע, פגשתי פעם חבדניקים. חבדניקים הם יורדים למקומות הכי רחוקים, והם שמורים ברזל. הם בקפדות נוראיות בהלכה. אם אתה נכנס בפסח, הבית שלהם זה נראה כמו חללית. הכל מצופה נייר כסף, וזה, הם אוכלים את המצה מעל שקית. כאילו חס ושלום לא ייפל איזה פירור במרק, זה יהיה חמץ. זאת אומרת, התזה של חבד בעניין הזה, וזה התזה של יוסף, זה מי שהולך לקרוב רחוקים, הוא צריך להיות שמור בברית ברזל. אין, הוא לא יכול לשחק עם כלום, כי אתה יורד לשם, אתה צריך להיות שמור בברית שלך, שיהיה לך ברור, אני לא מתערבב איתך בכלל. מה זה? אני אוהב אותך וזה, אבל כשאתה תלך, חבדניקים הם נטועי תחושה של שליחות כזאת, אני שליח פה, אני לא לומד איתך ולא אוכל איתך, וזה, אני אוהב אותך, מת עליך, אבל שלא יהיה לך בלבול לרגע, אני לא לומד בבית ספר שלך, לא קורא את הספרים שלך, לא, שום דבר. זה בחול גם, אני פגשתי, הייתי בבית חבד בטוקיו, אתה מבין, הבן אדם חי במקום, אין לו שם יהודי אחד כמעט לידו, באמצע הזה, איך אתה עושה את זה? יורד עם ברית. יוסף זה שאלה איך הוא כזה, אבל לפחות לצורך העניין הוא שלא נופל בברית. מי זה היהודה? זה בחינת בעל תשובה. זה הוא שנופל וקם ונופל וקם וזה, זה... אבל בסדר, זה עדיין לא תמיד ברור האם זה יושב לנו בקלות על הפשט, מאשר איך החסידות מבינים את הדמויות. בסדר. מחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק, כי יוסף הוא בחינת הצדיק וכו'. ועל שם זה נקרא יוסף, בחינת מוסיף והולך. והשבטים, אף על פי שכולם קדושים, כי היו כולם צדיקים גדולים, חלקו עליו בשביל זה. בגלל זה שהוא קיבל על עצמו את המשימה הזאת, זה. עכשיו תגיד לי רגע. כתוב פה שהוא מביא דיבה. איפה הוא שמקרב נפשות רחוקות וזה? תכף. אבל הוא אומר, זאת הסיבה שיעקב בחר בו מכל אחיו. הוא לא בוחר בו, יש לו איזה מין העדפה לאח. הוא מסתכל על כל אחד מהאחים, והוא מבין מה האור שלו בעולם. והוא קולט שיוסף, זה האור שלו, אז הוא אומר, זה הצדיק המרכזי פה, כולכם נפלאים. אבל אם אתה שואל אותי על מי אני שם את הכסף שלי, שהוא המרכז של העניין, זה ההוא שהוא יכול לקרב את כל הרחוקים. זה הבחירה שלי. ואז כשאחי יוסף שונאים את יוסף, והם גם בעצם במחלוקת על אבא שלהם, על התפיסה שלו, הם חושבים אחרת. שזה לא בחירה נכונה לשים במרכז את ההוא שמקרב את כל הרחוקים. בסדר, פריפריה זה נחמד. יש אחד כזה מג'נון, בסדר. אבל לשים אותו במרכז. וזה בחינת וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ודרשו רבותינו זל בראשית רבה שהיה מגייר גרים, מגורי אביו מלשון גרים. וזה אלה תולדות יעקב יוסף, היינו שיוסף הלך בדרך אביו יעקב, והיה עושה גם כן לגייר גרים ולקרב הנפשות הרחוקות, כי כל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף. וזהו פירוש אלה תולדות יעקב יוסף, כמו שפרש רשי שם, שכל מה שקיבל משם ועבר מסר לו, וכל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף וכו'. וכל זה נשמח לפסוק מגורי אביו, שהוא מה שהיה יעקב מגייר גרים, ותכף נשמח אלה תולדות יעקב יוסף, שפירושו שמסר לו כל חוכמתו. וכמו שיעקב גייר גרים על ידי עוצם חוכמתו, שהיה יודע לעשות צמצומים כאלה, עד שיוכל לרפות החולים ביותר, כמו כן היה יוסף הצדיק עוסק בזה תמיד, כי יעקב מסר לו כל חוכמתו.
אפשר להבין את זה מהפשט, או שזה...
זה דורש שיעורים יותר ארוכים. א', לא תמיד אני יודע לחבר את זה לפשט, אבל זה כדי, לכן השיעורים פה התחילו להיות ארוכים. אני מנסה לרקוד על שתי החתונות האלה, לחבר את הדיבורים האלה לפשט, אבל זה דורש נפח זמן וזה. אבל אני חושב שזה קצת קשור למה שאמרנו על התהליך. זה שהוא בתחילה מביא דיבתם רעה, זה תחילת הסיפור. זה לא סוף הסיפור. ויכול להיות שבדווקא זה ככה מתחיל. מה אתה אומר?
אולי אני מבין את זה תוך כדי שאני שואל, אבל איתו, אם אני משווה אותו לחבדניק יוסף, הוא נשאר במצרים, הם באו אליו. הוא היה שם המלך, איך הוא לא לקח איזה מרכבה ולא יודע מה.
למה הוא לא עולה חזרה?
כן, חפש אותם, את אבא שלו, את האחים שלו, עכשיו שהוא במלכות. אז אולי הוא חיכה להם שהם יבואו אל סיר הבשר בזמן רעב, למקום הכי... הוא חיכה להם במצרים, בכל הבלגן, בתאומה, כן. אולי הוא חיכה להם שם. אבל עקרונית הם ישבו, איך הוא לא חזר?
נכון.
זוכר את שהוא היה, שההשפעה שלו זה שהוא היה שליח שיוריד את עם ישראל מצרים, או שזאת זרה שנזרה כבר קודם, על מנת שהוא יקבל את התורה בסופו של דבר, שזאת הייתה מידת ההשפעה שלו?
לא הבנתי.
שמסתכלים על חול?
לא הבנתי.
שבזכות יוסף, עם ישראל ירד מצרימה, ואז הייתה לו את האפשרות לצאת משם ולקבל את התורה. כאילו שזאת מידת ההשפעה הפנימית שלו. כי לפי מה שכתוב פה, יוסף היה צדיק. הוא היה הצדיק הגמור שצריך להתבטל בפניו ולהקשיב לו, ובעצם הוא היה שליח השם פה בארץ. מצד שני, בסיפור שלו, אין פה שום דבר שהוא מידת השפעה. הוא היה גאוותן, פרש אחר כך את כל החלומות, נהיה לסגן של פרעה, והביא את המשפחה שלו לשם, אחרי שהוא העביר אותם איסורים גם. אז איפה, איפה ההשפעה שלו? אז אני חושב על ההשפעה שלו בסדר גודל יותר גדול, זה גם כמו שאנשים...
אתה כן מנסה לחבר לנו את הפשט למה שכתוב פה. בסדר, לגיטימי.
לא, אני חושב על זה שעושים...
כי אתה אומר את זה לטווח באמת יותר רחוק.
נכון.
כי כאילו בחיים שלו, זה לא השפעה מסוימת.
הוציאו אותם מערב.
בסדר, אבל כאילו היה לו השפעה במיוחד על המצרים. לא, וכאילו ואחרי זה בסוף על המשפחה שלו
אולי הוא גייר במצרים
אבל לטווח רחוק הוא אשכרה הכניס את כל עם ישראל למצרים לא, זה לא הוא הכניס אותם למיצר ואז כאילו
הוא הכניס אותם? לא, הם יורדים למה הם ירדו? בגלל הרעב
אבל בזכותו הם הגיעו לשם בלעדיו הם לא היו מגיעים לשם
לא היו מגיעים למצרים? לא, הם ירדו בסדר, אני מבין מה אתה אומר. יש לו, בוא נגיד ככה, יש לו איזשהו חלק משמעותי בסיבוב של עם ישראל ממצרים. אז ודאי, הנקודה היא שאתה קורא את תחילת הסיפור, ואתה אומר, מה, איך אתם מדברים עליו? זה עוד פעם, אנחנו קוראים יוסף הצדיק, אנחנו מצפים לראות שמתחילת התהליך הוא כבר בסוף התהליך. רגע, ככה זה נראה בהתחלה. זה לא נראה כזה. בסוף יצא יוסף, שהוא בסוף סלח לאחיו, והיה חיבוקים גדולים, והוא החיה אותם בזה, אבל איך זה נראה בהתחלה? מביא דיבה. מביא חלומות, זה עוד צריך להיבנות הסיפור הזה, ויכול להיות, אני כמעט הייתי אומר, שלעניות דעתי, בדרך כלל בהתחלה זה בדיוק הפוך. ההוא שבסוף ימתיק על כולם, וימצא בהם את הטוב, בכל החסרונות שלהם, ובאמת יוסף מלמד עליהם זכות, כשהם אומרים, סליחה, בגללנו, מה הוא אומר? אלוהים חשב את זה לטובה. אז זה שיא ללמד עליהם זכות. אני אוהב אתכם, תרגעו, אין לכם על מה לבקש סליחה בכלל. אבל בהתחלה, זה אותו אחד שמביא עליהם דיבה. הוא צריך עוד להפך את זה. ככה נראה לי. גם משה רבנו אותו דבר, יש לו את התהליך שהוא לפחות בעזרת המדרש, הוא אומר לקדוש ברוך הוא שהם לא ראויים להוציא אותם ממצרים. זאת אומרת, הרבה מהצדיקים עוברים את התהליך הזה מהמעבר של הכיתרוג על עם ישראל לסנגר עליהם. ובנביאים, בישעיהו ובירמיהו, יש דיון ככה, מי הנביא שכדי להיות נביא אמיתי לעם ישראל, אתה חייב ללמד זכות על עם ישראל. והרבה פעמים יש את השלב הזה שהם אומרים, זה לא כך פשוט. אפילו זה התעממות, כי אין לימוד זכות אם אתה לא רואה את החיסרון באמת. לימוד זכות. כן, כולם מתוקים, כולם חמודים. זה לא לימוד זכות רציני. אז זה שאתה באמת רואה את הבעיה, ואתה לא חושב שזה משהו נפלא, ואתה גם בהתחלה אתה מלמד על זה דיבה, ואז אתה מהפך את זה.
אבל
אבל אין לנו שום דבר שהוא באמת כאילו כמו שאתה לומד על, על אברהם, יצחק, יעקב, משה,
שמה?
דוד, שהם היו אהרון, שהם היו צדיקים גדולים, כולם, ואתה רואה את זה גם בסיפורים עליהם, ועל יוסף אין שום דבר, יש דברים שנדרים על העמידות הטובות שלו, על הסלחנות שבו, על האהבה שבו, על המנהיגות שבו, על זה שהוא לא, על זה שהוא לא התפתה להיות עם אשת פוטיפר למשל, אבל אין פה שום דבר שעושה אותו באמת כזה צדיק גדול, שהוא מידת ההשפעה לעם ישראל, כמו שהוא מידת ההשפעה לאחים שלו שהם ישראל, שהם 12 השבטים.
יש משהו, אני חושב שזה באמת מעניין לנסות, אתה הולך מושכים בכוח לכיוון הזה, זה באמת מעניין לנסות לחבר את הפשט עם הפנימיות. למה? כי בפנימיות אתה יכול לבנות מודלים מתוקים, תיאורטיים כאלה, מופשטים. זאת אומרת, איפה זה ואיפה החיים שלי, ואיפה זה ואיפה הסיפור? נכון? כאילו, צדיק וזה, בסדר, בכל זאת. או יעקב, מרמת אח שלו, אברהם, משקר לאבי מלך, או... נכון? אז אני, לא, אני אחזיר את השאלה יותר חריף. אתה כל כך בטוח שאם תקרא את אברהם, בלי להיות משוחד, את פשט הפסוקים, אתה תראה את הצדיק שאתה קורא עליו בספירת החסד?
אני רואה את הדיבורים שלו עם השם, שהוא, אתה יודע,
אז אתה אומר, סדום והמורה, אז בוא נקרא, בדרך כלל יש איזה סיפור או שניים שהם הזה, עקדת יצחק, סדום והמורה, וזה. ביוסף אתה אומר, אני לא רואה שום סיפור שהופך אותו לאיזה משהו.
אברהם עשה דברים מאוד קשים.
יש משהו ביוסף שהוא קצת צדיק בבועה כזה. הוא כאילו כזה, אתה קורא אותו, אבל לא באמת נכנס לדין. ולא רק מפני הספרותית, הוא צדיק פה, דוד, אתה מתאהבים בו מהרגע הראשון, זה ברור כאילו, ויוסף פה מרוחק כזה, וזה מאוד מתחבר לדמות החב"ד, כאילו הוא כל כך כזה, יש בו משהו שלם טהור, שלא...
אבל הוא עושה היפוך ממש בחיים שלו, וההיפוך קורה כאילו בצמצום הכי, זה במקום שאין בו אור.
נכון.
כאילו הם עוזרים לו להצטמצם,
הוא האופטימיות.
אתם משאירים לי את השאלה לשבת, כי בדרך כלל בחמישי בערב אנחנו שביב החברים לומדים, אחרי זה בשבת מקווה שהשם פותח חידושי תורה, ואחרי זה ביום ראשון אני מעביר את השיעור של יום ראשון. אז השאלה שלנו בעצם, הסיפור הזה...
השיעור של יום הכי שווה?
לא, השיעור הזה הכי שווה, כי הוא בונה את הכלים.
ראשון זה האור, אני מקבל את התפשיל.
כן, אני שופך, פה אתם את זה.
כבר הצ'ון של יום ראשון.
כן, 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 זה הצ'ון של יום ראשון. לא, זה נכון, יש שיטה וזה. מה שאתם אומרים בעצם, זה שיוסף, בוא נוסיף עוד על השאלה שלך, שגם בסוף ימיו הם כבר מגיעים אליו, בשביל מה הוא מעביר אותם את המסכת יסורים הזאת עם הגביע? אז מה שאת אומרת, שבפשטות יוסף, אם אתה הולך עם תחושות הבטן, זה דמות די מעצבנת.
הוא מתי? כאילו עושה הכל בשביל, זה ברור שהוא עושה את זה בשבילהם, ולא בשביל עצמו. זה עוד זה יותר ברור? מעצבן, אבל זה עוד יותר מעצבן.
כל עניין פה.
כן, לא זה בשביל.
כן, זה קושיה. זאת אומרת, הנושא הזה של הממשלה, והוא מניע אותם, והוא שולח להם את הגביע, והוא מסתתר, וזה, זה, אנחנו פוגשים את זה גם בסוף הסיפור, אחרי שהוא יוצא מהבור. צריך לראות מתי ההיפוך. אני מזדהה עם טל שיש בכל זאת איזה רגע של היפוך כזה שצובע את כל מה שהיה. אז מסביר לנו משהו שם.
זה היפוך אישי, אבל...
כאילו עוד רגע יש שבירת כלים, וזה באמת כמעט גם נגמר במוות. בשנייה האחרונה זה כאילו מצטמצם לנקודה הכי חשוכה, ורובן משם זה מתחיל כאילו להתפתח לאט.
טוב, נהיה חייבים להישאר עם הסוד כנראה, ולא לדבוק בבקשה.
טוב, בוא נשאיר את זה שאלה שכל אחד יקרא את פרשת השבוע בשבת, ויראה אם נפתח לו עוד מזה, וזה גם כמו שאלה טובה כזאת, כמו השאלה של הרמאות של יעקב, זה שאלה שהתורה מושכת אותנו כמה פרשות עם זה. תישאר קצת עם השאלה הזאת, ונראה אם יש אפשרות לפתיחה. אני רוצה לחזור פה לזה. איפה זה היה?
מה זה קשור לסנאי את הרבנות?
רצתי קדימה.
כאילו שמים את הרבנות במידת האמת.
איפה הייתם? איפה היינו שם? בוא נדלג רגע לג' כי בן זקונים הוא לא, וזה עוד קצת הרחבה של אותו עניין, אבל בלי קשר רגע איך זה מתיישב בפשט, הדבר הזה עומד בפני עצמו, אני אסביר את זה בעבודת הנפש ואז נקרא את זה לאור זה. יש את השאלה איך להיות בסדר ואיך לתקן את מה שלא בסדר. זה ממד מסוים של צדיקות. הצדיקות שרבי נתן מביא לנו פה, כזה הדמות של יוסף, זה איך להעביר רחמים. זה תדר אחר. זה גם השאלה איזה סוג של צדיקות הוא מקבל את הבכורה בסיפור. אתם מבינים מה אני אומר? יש מי בסדר, מי לא בסדר, איך דואגים שהוא יהיה בסדר. והצדיקות שהוא מדבר עליה של יוסף, זה איך מלמדים זכות ומביאים רחמים למקומות השבורים. שבתפיסה של הצדיק השני, זה אומר, אז מה יצא מזה? אנחנו ממשיך להביא רחמים, והעולם יישאר שבור, ואני יישאר שבור. ובכל זאת, הוא אומר, אני בוחר בדרך הזאת. אני בוחר בדרך הזאת, שעיקר העבודה שלי בעולם זה להביא רחמים. לא דינים.
אני צריכה להבין למה אתם...
מה?
אני כאילו כן רואה את הדמות של יוסף כדמות מאוד...
מחזירים אותי לפשט.
לא, כאילו... אני כאילו ראיתי בכלל תחילת הדרך כאילו ילד, לא יודעת, יש פה סוג של תמימות מאוד יפה. אז אולי הוא לא מלך, ואני חושבת שגם לא נתנו לו כל כך צ'אנס. כאילו הוא דווקא קיבל את הצ'אנס אצל האויבים במרכאות. כאילו
כן.
שם הוא היה מלך אמיתי.
כן. זה מיאגו או מתמימות? זאת אומרת, זאת רואה שם קוראת יותר את התמימות. טוב, אז בוא נראה. כי בן זקוני מולו, בפסוק ג' ועל כן נקרא יוסף בחינת אסף אלוקים את חרפתי, שמאסף ומבטל כל החרפות ובושות מישראל.
איפה זה? כי בן זקוני מולו, וזה ישראל אהב את יוסף.
פה, בעמוד שין נון תת.
ג' השני.
סליחה, ג' כן, זה ג' לשני.
אוקיי.
כי מחזירם בתשובה ומקרבם להשם יתברך. אז יוסף הוא בחינת אוסף את החרפות, והוא מוריד מעם ישראל את החרפות שלהם, וזה בחינת יוסף השם לי בן, שהשם זה נקרא יוסף. היינו שהצדיק עוסק תמיד להוסיף ולקרב נפשות חדשות בכל פעם, הוא מבקש תמיד מהשם יתברך על זה, על זה הוא מתפלל. כשאתה רואה מישהו, או יש את זה ברב סבא גרבה או זה, אתה רואה מישהו, שהוא לא בכיוון, ואתה נגיד כבר עשית איזה דרך, ואתה בכיוון, אתה קרוב, והוא שיפוטי, אתה זה, לא יודע מה. אז הוא אומר, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להביא דיבתם רעה אל אביהם? מה אתה חושב עליו? מה הג'וב שלך? לך, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, מסכן, איפה הוא נמצא, בוא, תעזור לו, תזה. מה אתה, כאילו, הוא מדבר על זה גם הרבה, על בעלי תשובה, שהרבה מהם נהיים מה זה בכתרוגים, על מי ש... אז מה אתה רוצה? מאיפה אתה באת? מה קרה לך פתאום, שאתה כולם... מאיפה באת? אז הוא לקרב נפשות יוסף השם לי בן, כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו. והוא מחפש ומבקש תמיד להוסיף ולקרב חדשים, בבחינת יוסף השם לי בן אחר. הוא מביא תוספות. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים, הוא לא שאהב אותו בשביל זה מאוד, כי הוא חפץ בזה לרחם על הכל ולעשות תחבולות לקרב הכל. זאת אומרת, יש חידה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא מתי שהוא אומר אני רוצה כזה, שבאמת הרצון העמוק של הקדוש ברוך הוא זה שמישהו ירחם על הכל ויעשה תחבולות לקרב את הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בעגל, אני חלי ואחלה אותם ועשה אותך לגדול בחינת הדינים. אבל הוא מחכה לראות מי הצדיק שיגיד לא לא מה פתאום, אני אלמד אותם זכות ואתה תכניס דווקא את אלה לארץ, דווקא את אלה עם העגל תכניס אותם. אז מתגלה שהשם בוחר בהוא בצדיק הזה, שהוא, כל התחבולות שהוא עושה, זה איך ללמד זכות על אלה שנפלו. לא להגיד לקדוש ברוך הוא, בוא נחריב אותם ותיקח את הסבבים. זה איך אני מלמד זכות על אלה. שאהב אותו בשביל זה מאוד, כי הוא וזה וכו. וזהו כי בן זקונים הוא לא זקן, זה בחינת רחמים גדולים מאוד, בחינת זקן מלא רחמים, בחינת לסר תיקוני דיקנה שהם רחמים גדולים מאוד. היינו שקיבל ממנו כל ה-13 מידות של רחמים שהם בחינת זקן כנל. זה יסוד בקבלה שהממד הכי גבוה של הפרצוף נקרא, טוב, עריך, עתיק, בסדר, זה, יש שם זקן כביכול. זאת אומרת, והזקן זה הגילוי של 13 מידות של רחמים, שהם הרון שיורד על פי מידותיו, זה הסימן למידות הרחמים הכי עליונות של הקדוש ברוך הוא נרמזות, יש יותר, אבל זה המתגלות לעולם, נקראות שלושה מידות, שזה נקרא תיקוני דיקנה. וזה מה שמתגלה בעגל, בעגל מתגלה 13 מידות של רחמים, שהן מאפשרות לתקן את העגל. השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אז אומר, מי זה בן זקונים מולו? זה הבן שהצליח לתפוס את כל הממד של הזקנה הזאת. הזקנה הזאת זה הרחמים העליונים, והוא הצליח לקלוט ולתפוס, הצליח למסור לו וללמד אותו את כל עומק 13 מידות של רחמים, שזה 13 צורות שונות איך ללמד זכות ולהביא רחמים ולהמתיק מקומות שבורים. זה ה... ולכן הוא בחר בו, כי בן זקונים הוא לו, כי הוא צריך לקבל את בחינת הזקנה, 13 מידת רחמים, שהם בחינת זקן כנל, שעל ידי זה הוא מרחם על הכל ומקרב את כולם. וזהו שתרגם אונקלוס, כי בן זקונים, כי בר חכים אולי. בר חכים ודאי, כי צריך לזה חוכמה גדולה.
אז יעקב גם צריך להתבגר כדי להגיע למקום הזה שהוא מרחם על הבן שלו בצורה מלאה ומוכר בו?
עוד פעם לפשט. עוד פעם לפשט, אתם מחזירים אותי.
לא, שבשביל להגיע למקום הזה, אז צריך ש...
בוא נראה.
מידת רחמים בבחירה שלך, במי שבוחרים, או במי ש...
מה השאלה? לא הבנתי.
הרי יש שאלה, מי יכול לגלות את המידת הרחמים הזאת? הוא בחר בבן זקונים. למה הוא בחר דווקא בבן
זקונים? בתשובה פה שהוא נותן, זה לא הטכנית שהוא נולד אחרון, אלא זה, הוא שואל את עצמו, מי מהבנים שלי קלט את הקטע של רחמים, אני מוסר לו את השרביט. זה השאלה. אבל אתה, בסדר, אתה מוסיף עוד חידוש, יכול להיות מאוד שזה קשור לזה שגם האבא מוליד בסוף ימיו, הוא מוסר לילד תורה עם יותר רחמים. זה תמיד ככה, הבן הבכור חוטף על הראש. הבן זקונים הוא כבר מקבל את אבא עם רחמים, אבא לא לוקח כזה כבד והכללים שלו כבר פחות נוקשים, והוא בן זקונים, וזה בסדר, לוקח בקלות הבן זקונים. אז בר חכים הוא שיוכל לקרב נפשות, וצריך לזה חוכמה גדולה, חוכמה נפלאה, חוכמה עמוקה מאוד מאוד, כדי שיוכל לעשות כלים וצמצומים כאלה, כדי שיוכל לקרב נפשות רחוקות כאלה, חולים כאלה, ולהכניס בהם השגות אלוקות. כי הוא אומר לעצמו, אני לא מעניין אותי שהוא חולה, אני רוצה שהוא ישיג את הקדוש ברוך הוא. אז איך? אני אשבור את הראש. מידת הדין אומרת, בוא נעשה ככה, אם הוא רחוק, אם הוא חולה, לא יקבל השגת אלוקות. נעשה לו אור הגנוז, עזוב אותך, לא נעיר לו. מה אנחנו עושים בחנוכה? בוא נדליק את האור למטה מעשרה תפחים, וזה שם. אז הוא אומר, אני לא מעניין אותי, אני רוצה לשבור את הראש איך הוא מקבל השגת אלוקות. זה מה שמשה רבנו אומר אחרי חטא העגל, ילך נעשב בקרבנו, ואם אין, אל תעלנו מזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה נורמלי, אם אני הולך בקרבכם, זה יחריב אתכם. אני הוריד אור למי שעשה את העגל, זה קטסטרופה. אומר לו, שרבנו, שום דבר, אני לא זז מפה אם אתה לא יורד בתוכנו. זה... תמצא דרך, הקדוש, משה אומר לקדוש ברוך הוא, לא יודע, תמצא דרך, ואתה תמצא דרך. איך אנחנו מעלים את אלה, ואתה יורד בתוכם, ואתה לא מוותר במילימטר על זה שאתה תתגלה בתוכם. אז גם אנחנו, עם הילדים, עם המשפחה שלנו, עם חברים, איך אתה מאמץ את המידה הזאת? המידה הזאת שאתה חושב לעצמך, איך אני מוריד גילויי אלוקות לבן אדם הזה, איפה שהוא נמצא? ככה. זה דורש חוכמה עמוקה מאוד. ועשה לו קטונת פסים, שפירושו כלי מילת, שיש בהם גוונים יפים, בחינת כרפס ותחילת. היינו מחמת שראה שעוסק בזה לקרב נפשות רחוקות, על כן עשה לו לבושים נפלאים שיש בהם גבעים, גוונים יפים ונפלאים, בחינת קטונת פסים. היינו בחינת צמצומים נפלאים שהם כלים ולבושים שיוכל להמשיך על ידם משגות אלוקות אפילו לרחוקים מאוד. באמת בפשט, מי שלומד רבי נתן, רבי נחמן, רבי נתן גם הרבה בליקוטי הלכות, לוקח את כוונות הארי, דברים סופר עליונים, ומוריד את זה לאיך אתה, לפי העולם שלך, אתה גם כן תכוון את כוונות הארי. הוא לא, אפילו לא מספר לך לפעמים שזה מה שהוא עושה איתך. אומר רבו, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, באמת הוא לימד אותך את כוונות הארי, כוונות עליונות, למישהו נופל, קם, זה, 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 לא יודע, בוא אני אסביר, לך, יוריד, ילביש לך את זה, אומר, מה זה לבושים, כלים וצמצומים, שאני יוריד את זה, שאתה תעשה את אותו דבר במדרגה שלך. אתה תקבל השגת אלוקות במקום שלך, אתה לא תגיד פעם כשאני אהיה שם, אז אני אהיה לי השגות אלוקות. לא, אני אמצא דרך, איך אתה אפילו לא תדע שזה מה שאתה עושה, ואתה מכוון יחד עם הארי.
פה שאלה שהוא שאל קודם, למה דווקא קטונת פסים?
אז הוא אומר פה גם שהוא כלול מכל הגוונים. כתוב בזוהר הקדוש שיוסף כלול מכל הגוונים.
כלינו מכל הגוונים.
כן. כדי שאתה תהיה מסוגל לעשות את זה, זה לא שאתה חושב את עצמך. צריך למצוא נשמה כוללת. מישהו שמצליח לכלול בתוכו את כל הצורות של האנשים. אז או כשיטת נעמה שהוא נפל בכל הבורות, או שהוא, זה צורה אחרת, להגיד, הוא לא נפל, אבל הוא כלול בתוכו מכל הדברים האלה טרום הנפילה. זאת אומרת, אתה מבינה מה אני אומר?
לא.
איך אני יכול... אז הוא אומר, מה זה יוסף? יוסף זה בחינה שהוא מקבל קטונת פסים, זאת אומרת, הוא קולט שבאמת, הוא לא בן אדם פרטי. הוא טיפוס כזה שכלול מכולם בעצם. יש בו קצת מכל אחד. לכן הוא נותן לו את הממשלה הזאת. כי מי שהוא צריך להיות כלול מכל העניינים. אז עכשיו, איך הוא כלול מכל העניינים ויכול להרים את כולם? יש בזה שתי אפשרויות. או שהוא נפל בכל הנפילות האפשריות בעולם, ולכן הוא יודע איך להוציא אנשים מכל הנפילות שבעולם, כי הוא היה שם, הוא יצא משם, אז הוא יודע ללמד. לא מצא חן בעינייך.
לא, אני לא
טוב. אז זה אפשרות רצינית.
זה נכון,
אבל... אבל יש אפשרות אחרת, שלא, אתה לא צריך, כדי להוציא את כולם משם, ליפול בכל הנפילות ולצאת משם, אלא דווקא הפוך, או לא הפוך, שאתה מבין את העניין שלהם,
כן.
כמו שהוא לא בשבירה. נגיד, תבינים מה? זה יותר עליון. אני תופס, איך אני יכול לעזור לו לצאת? כי אני מבין שהבן אדם שנופל פה, יש לו איזו נקודה אמיתית, רק היא מעוותת. אז מי יכול להוציא אותו משם? מי שמחזיק את הנקודה הזאת בתארתה. אם אתה לא מבין אותו בכלל, אין לך את העניין הזה, אתה לא תחבר אליו. אבל אתה, אם יש לך את הנקודה הזאת, אבל כמו שהיא בתיקונה, לא בשבירה שלה, לא שאתה נפלת בבור שלו, אבל אתה מבין אותו, יש לך את הנקודה הזאת בשורש.
אתה יכול
להפיע אליו.
מה שאתה אומר עכשיו?
אבל אתה יכול לעזור לו, אתה יכול להמתיק לו, כי מה אתה יכול? אתה יכול ללכת לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תראה את הבן אדם הזה, האמת שהוא שבור, נכון, אבל תשמע, אני מה זה מבין את הנקודה הזאת, והנקודה הזאת קדושה. והוא בסדר, הוא קצת הסתבך, אבל תראה איזה, הוא מחפש את העניין הזה, בוא נציב, בסדר, זה בשבירה.
כאילו משקף לו את הצד הטוב.
המתוקן, בדיוק, בדיוק. בדיוק זה. אתה מבין אותו.
זה שאת כל הגוונים, כל הסוגי ה...
כן, אבל לא בשבירה. לא דווקא בשבירה, דווקא מצד הברית. חובר ל...
צריך איזה אבא שיאמין לך, יריף עליך.
זה בחינת יוסף.
אז בגלל זה הוא בחינת משיח, נכון?
מה אתה אומר? לא הבנתי.
בגלל שהוא נשמה כוללת, בגלל זה הוא נחשב בחינת משיח, נכון?
אם אתה שואל אותי שאלות קשות.
משהו מסמל, הדבר הזה.
בעיקרון, המחלוקת בין יהודה ליוסף אחר כך שהופכת להיות, אז מסבירים שזה מחלוקת בין שני סוגי משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וזה גם שניהם בזה בחינות כוללות. בקבלה יוסף רמז ליסוד ודוד למלכות, ושניהם מידות כוללות, אבל אחרות קצת. טוב.
מה זה אומר במקורות יוסף? למה משתמשים
במקורות יוסף?
לא, זה ברכות, זה מהברכה. אבל זה ברכה שנתן יעקב ליוסף. אתה תראה בהמשך, נגיע לפרשה הזאת. הצלחתם להוציא מזה כלי? ממה שדיברנו או שלא? כי אם לא, אני צריך להלביש בכלים וצמצומים נפלאים, שבסוף זה יהפוך להיות כלי מאוד פשוט. כלי מאוד פשוט לעבודה, זה לא עוד איזה... באמת מאוד פשוט. אם עשינו את זה מסובך, אז חטאנו לתורתו של רבי נתן. זה כלי, תמיד זה פשוט. אומר, אם אני הולך עם השיטה של יעקב, כמו שרבי נתן מבין אותה, אז אני מקבל על עצמי שמה הג'וב שלי בעולם? ללמד זכות ולהמתיק מקומות שבורים בעצמי, באחרים. זה הג'וב שהכי מעניין את הקדוש ברוך הוא. ואיך אני עוזר לאנשים, לבן אדם שנמצא רחוק, שהוא יקבל השגת אלוקות, שהוא יתקרב. להמתיק את הדינים מעליו. כן, נגיד, כן. אני אגיד את זה ככה אולי, ובזה אני... צדיק, במה הוא נמדד? מה מעלתו של הצדיק? זה לא ההוא שלא עושה טעויות. זה ההוא שיודע לרחם על סוגי הטעויות הכי גרועות. מעלתו של הצדיק. במה אתה נמדד שאתה עולה במעלת הצדיקות? שאתה יודע לגלות מקומות יותר שבורים ולרחם גם עליהם. זה ההיפוך, זה באמת היפוך תפיסתי מאוד. גם היפוך בחיים, שאתה מתחיל לתפוס שזה העניין שלך. זה לא שאני מחפש שלא יהיו לי יותר טעויות, זה לא, המעלה שלי לא נמדדת בזה בכלל. שאני יודע להיות רחמן על טעויות יותר ויותר גדולות. זה לא הירואי כזה.
לא, אבל זה לא רחמים, זה
לא נמצא רחמן, פשוט נגלה משהו אחר. זה בפשט, בסדר, אני עוד מקבל על עצמי את האתגר, I challenge you.
לא, בפשט.
מה שרבי נתן אומר, זה על זה מדובר. לגלות 13 מידות רחמים, 13 מידות רחמים, לא רחמים במובן של הוא איזה מסכן, של לגלות את אהבת השם ואת הטוב המצוי וזה, לגלות 13 מידות של רחמים למקומות יותר ויותר נמוכים. זה גילוי 13 מידות רחמים בשלמות. עתיק זה 13 מידות של רחמים שכשהן מתגלות, בייחוד בזמן סעודה שלישית, מתבטלות כל הקליפות. נמתקים כל הדינים על ידי גילוי מידות הרחמים. איפה הייתי?
אז מה?
תעשו להודעה במשך השבוע אם אתה בעניין של חנוכה, ואולי נעשה קצת איזה, גם נדליק נרות, גם נעשה קצת איזה מאמץ.
איזה נר?
זה נר רבי. נר רבי, וגם אולי שווה שיהיה לנו קצת נשנושים, לא נהיה מסכונים כאלה. משהו טעים.
הדלקה, אבל זה לא בשעה חמש?
כן, אבל...
מה?
לא, מי...
אור הגנוז בשעה חמש, עד שעה חמש וחצי, לא?
יש עניין להדליק כמה שיותר מוקדם מצד אחד, אבל ודאי בנחת פה להדליק גם ב-10 וגם ב-12, זה עוד לגמרי לגיטימי. אנשים מסתובבים ועוברים ברחוב, אז יש כאילו ברחמנות, מה שנקרא. לא, בסדר, גם נדליק פה, ומי שרוצה ידליק בבית ב-5 וחצי, לא...
אגב, איך אנחנו פותחים את כל עניין הגנים עם הזה, אגב?
50, נכון?
איזה גנים?
היום הדלקתי בגן של עמיתי.
נו.
אתה צריך לברך, אז מה, אתה ברור, אתה צריך להגיד... תעשיתי הכל, אמרתי, תקשיבו, זה רק ניסוי כלים. לא זה, אבל...
כן, לא יודע מה קורה בגנים, אבל ודאי שכשאתה מלמד את הבן... אז אומרים את הברכה כמו שהיא, כשאתה רוצה ללמד אותו, לאמן אותו, תגיד אחריי, ברוך אתה, זה לא הברכה שלך, טוב? אבל כן, אתה יודע.
לא להגיד את כל הזה, אני יש לי מחמול כל הגן.
לא, גם אני.
מה, לא אומרים את זה כמו שזה? אם זה לא בזמן?
אני אמרתי, תקשיבו, זה ניסוי כלים, זה...
רק בשביל ללמד אתכם.
יש לך איזה שיחה אולי, שאתה יכול להגיד לי עצמך, אני בטוח שאתה תשאל איזה מישהו שמבין ב...
אני אשאל מחר, כי אני משער שיש צד להגיד בסדר, לצורך הלימוד.
בגלל זה, כאילו, אתה בטוח כאילו איזשהו טקסט אתה יכול לקרוא בשביל לצאת לידי חובה, כי הדבר בטוח.
לא חייב, אתה יכול גם לא להגיד. אתה יכול להגיד.
נכון. זה בדיוק כמו שדיברנו עליו היום.
גמישות.
כמה אמרנו? אני חייב גם על החודש קודם עם הספר הזה, 30 שקל. כמה זה?
לחודש? 150.
אז אני חייב עוד 30 שקל על החודש קודם.
אה, הבנתי.
אם אני לא טועה. מה שמע...
החברה? איתה אשכנזי.
לא!
חיי, שרון.
שרון החמודה.
איתה אשכנזי, הפקות.
אז יודעת.
זהו, צריך למי שיש לו עוד עניינים פתוחים, עם שרון, שסגור איתה.
אז אני שמתי 30, כי נראה לי שזה מה שהייתי צריך חודש קודם.
מה שרון? איזה עניינים? אולי יש לי עניינים פה פתוחים, ואני לא יודעת.
לא, בהתחלה היא עזרה לי מענייני התשלומים. זה, לקחתי את זה אליי. אז אם יש עוד במעבר הרביעית, יש חורים לא פתורים.
150.
כן, לחודש כבר.
איך אני יודעת כמה שנים אני התחלתי?
נגיד, אם היית שני שיעורים, אני עושה את זה חודש וחצי.
כן.
ותעשה גם מחיר לשיעור.
לא, אני לא רוצה, זה בדיוק העניין. תראה, אני התבחבשתי עם זה הרבה, אני אסביר לכם את זה שתבינו ולא תתבחבשו. יש אנשים שזורם להם האופי של בוא נראה מי יגיע היום. א', בגלל הגודל של הקבוצה זה בעיה, ויש גם עניינים שאתה יודע, יהיה מינימום פרנסה מהערב, אבל חוץ מזה, אני לאורך זמן לא מתפקד עם קבוצה שאין לה איזה סוג של רציפות. בן אדם בא היום, בא בחודש הבא ובזה. אז
זה
עניין של סטייל, אני פשוט זה מאוד
אתה משלם אותה גם בה, עזוב גם
זה גם, אבל באמת זה שייך לאופי שלי שאני פשוט אוהב קבוצות עם איזה רציפות.
ופה יש את זה? כי פעם שעברה שבאתי הייתה קבוצה קצת אחרת.
אנחנו משתדלים, אם תוך חודשיים נראה שלא מצליחים לבנות קבוצה וחוזרים עוד פעם לשניים ושלושה, זה לא יחזיק, אבל הכיוון זה להרים קבוצה, להצליח להרים קבוצה של שמונה, אתה יודע. זה
לא, אבל גם זה שיש פנים מתחלפות, אגב, הקבוצה לא בא, שפעם הוא הצד אחר עכשיו הגרעין.
אמרתי, בן אדם כל פעם שהוא מחליט, מחליט לחודש. חודש הבא, לא מתאים לו, בסדר, אבל לפחות שהוא מחליט, מחליט לחודש. טוב, אז השארתם לי יחידות, אבל זה לא לשבת, השארתם לי יחידות לפחות שתי שבתות.